פרשת קדושים. נאמר בפרשה, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. פסוק זה דרשו רבותינו בתורת כהנים. בצדק תשפוט עמיתך, שלא יהיה אחד מדבר כל צורכו, ואחד אתה אומר לו, קצר בדבריך. שלא יהיה אחד עומד ואחד יושב. דבר אחר, בצדק תשפוט עמיתך, הווה דן את כל האדם לקו זכות. מדברי המדרש עולה שיש כאן שני ציוויים. אחד לדיין שישפוט בצדק ללא עדפת אחד מהצדדים, וצו שני לכל אדם, לדון את חברו לקו זכות. רבנו בחיי מדגיש את הברכה של אדן דין אמת. בצדק תשפוט עמיתך, יזיר שיהיה המשפט בצדק. כלומר, שיצדיק משפט איש ולא יבטנו. שכל מי שישפוט בצדק, הנה הוא מעמיד כיסא המלך, שנאמר צדק ומשפט מכון כיסאך. ואם יעווה את המשפט, עלו הוא פוגם בכיסא של המלך, ויזלזל בכבודו. ואמרו במדרש, אם הוא שופט בצדק, שכינה עמו, שנאמר אלוהים ניצב בדת אל. ואם לא, שכינה מסתלקת, שנאמר משוד עניים מנקת אביונים, אתה אקום, יאמר אדוני. כדי לתת יחס שווה לשני בעלי הדין, אמרו רבותינו במסכת שבועות, מניין לשניים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין, ואחד לבוש הצטלית בת מאמנה, שזה בגד יקר מאוד, אומרים לעשיר, לבוש כמותו, כמו אני, או אלבישהו כמוך, בבגדים יקרים. למרות שהעשיר לא אשם שהוא מופיע לדיון בבגדים יקרים, שראו כך הוא לבוש בכל ימות השנה. אבל הדיינים מושפעים בתת מודע מהופעה מסודרת ונאה, וגם מטיה בלתי מורגשת כזו חייבת להיעלם. למרות שהפסוק מצווה לדון כל אחד בשווה ולא להפלות בין בעלי הדינים, למדה הגמרא מפסוקנו שיש להקדים את הדין של תלמידי חכמים ואחר כך לדון בדינים של אחרים. וכך דרשו, תני רב יוסף, בצדק תשפוט עמיתך, עם שאיתך בתורה ובמצוות, ישתדל לדונו יפה. כך הגמרא לומדת במסכת שבועות. פירש רש"י, אם באו שני דינים לפניך, ואחד מהם של תלמיד חכם, הווי פוסק אותו תחילה. מספרת הגמרא שלרב אולה בנו של רב אילאי היה דין תורה לפני רב נחמן. שלח רב יוסף לרב נחמן איגרת, אולה חברנו עמית בתורה ובמצוות. שאל רב נחמן את רב יוסף, האם ביקשת שאני אחניף לאולה? אחרי כן הוא אמר שוודאי כוונתו הייתה שאם יש דיון אחר שיקדים את הדין של אולה. הלכה היא שהאם להקדים דין תלמיד חכם, ההלכה שהאם להקדים תלמיד חכם בדין נתונה במחלוקת. התוספות שם כתבו בדעה ראשונה שמקדימים מדינו של תלמיד חכם רק אם שני בעלי הדינים הגיעו ביחד. אבל אם בעלי הדין שאינם תלמידי חכמים הגיעו קודם, דנים אותם תחילה. בדעה שנייה הביאו בעלי התוספות שכבוד התורה עדיף, ולכן מקדימים תמיד את הדין של התלמיד חכם. וכל זה רק ביחס להקדמת הדיון, אבל בדיון עצמו אין שום העדפה לתלמיד חכם. על הלימוד השני שנלמד בפסוק בצדק תשפוט עמיתך, שצריך לדון את האדם לקו זכות, כתב רבנו יונה בשערי תשובה, כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה מעשה, ויש לשפוט דבריו ומעשהו לצד חובה ולצד זכות. אם יהיה אישהו ירא אלוקים, נתחייבת לדון אותו לקו זכות, על דרך האמת, גם כי יהיה דבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לקו חובה. ואם הוא מן הבינוניים, אשר יזהרו מן החטא ופעמים יקשלו בו, יש עליך להטות הספק ולהכריעו לקו זכות, כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת, הדן את חברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. ואם מצוות עשה מן התורה, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. ואם הדבר נוטה יותר לקו חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק, ואל תכריעו לקו חובה. ואם האיש ההוא רוב מעשיו לרוע, או בחנתו, כי אין יראת השם בלבבו, רק אז תכריע מעשיו לכף חובה. נשאלת השאלה, כיצד מגיעים לדרגה הזו של לדון את האדם לקו זכות? בספר עיוני פרשה מביא בשם הבעל שם טוב, שאדם צריך לחשוב כאילו הוא הנאשם, וכמו שהוא רוצה שתמיד ידון אותו לקו זכות, כך גם הוא צריך לדון את האחרים לקו זכות. במסכת שבת מספרת הגמרא על אדם מהגליל, שעבד 3 שנים אצל בעל הבית אחד, ובערב יום כיפור הוא ביקש לחזור לביתו, הוא ביקש את שכרו. הוא בעל הבית אמר לו אותו פועל שאין לו כסף. הפועל ביקש פירות, ובעל הבית אמר שאין לו פירות. ביקש קרקע, בהמה, קרים, קסתות, במקום המשכורת, ובעל הבית אמר שאין לו כלום. חזר אותו פועל בפחי נפש לביתו. אחרי חג הסוכות, בעל הבית לקח 3 חמורים טוענים כל טוב, ובא לשלם לפועל את שכרו. שאל בעל הבית את הפועל, במה חשדת בי כשלא היה לי לתת לך שום דבר? והפועל סיפר לבעל הבית כיצד הוא דן אותו לכף זכות, ואמר שכנראה הוא בעל הבית היה זקוק לכסף לדבר נצרך אחר. אמר לו בעל הבית, כך היה. והוסיף בעל הבית וברך את הפועל, כשם שדנת אותי לכף זכות, המקום ידון אותך לכף זכות.